ברלין וליאור גוסמן על הנעימות והנגינות שהיו ושיהיו בערב זה בעזרת השם. כולם שיכנסו, התיישבו. אז ברוכים הבאים לכנס התקשורת המקוונת בלימודי התורה והיהדות, פרי שיתוף פעולה בין איגוד הקהילות ובתי הכנסת בארץ ובעולם לבין אתר ישיבה. האמת חייבת להאמר, והיא שאי אפשר לפתוח את הכנס מבלי להזכיר את רבי אליעזר שפר, זיכרונו לברכה, שהגה ויזם את הכנס הזה, ונפטר לבית עולמו לפני קצת למעלה מחודש ימים. יומיים טרם פטירתו עוד השבתי למייל נמרץ ומעשי ששלח לי אליעזר בנוגע לארגון הכנס הזה. אני אומר יומיים כי פשוט אליעזר נפטר ביום ראשון ובשישי ושבת הוא לא שלח מיילים, אבל אחרת ברור לי שהיה עוסק בענייני הציבור עד לרגעיו האחרונים. אחטא לאמת אם אומר שהכנס הזה היה הפרויקט האחרון שבו עסק אליעזר זיכרונו לברכה. אליעזר עסק עד ליומו האחרון ביוזמות חדשות של הפצת התורה בעם ישראל. לא נס לחו ולא קעתה עינו, כצעיר רענן שעולמו לפניו, עצה לו הדרך לפעול ולהוסיף עוד ועוד, ולא לנוח לרגע. במקביל לכנס הזה הוא יזם עוד פרויקטים נוספים, שכולם מתהווים ונעשים בימים האלה בהובלתו ובהנהגתו המצוינת של ממלא מקומו של אליעזר דוקטור יעקב עדני, שדוחף ומוביל את הדברים בצורה יוצאת מן הכלל. אני מתכבד להזמין את דוקטור עדני לשאת דברי ברכה.
ערב טוב, מוריי ורבותיי. על יוזמותיו הגדולות של רבי אליעזר שפר כבר שמעתם, ואפשר עוד כהנה וכהנה.
נגישות. מה הנגישות? צריך לדאוג לנגישות לבתי הכנסת. התחלתי לחשוב עם עצמי, מה מכל הנושאים של בתי הכנסת בארץ, הדבר הכי חשוב זה נגישות? נכון שהיום זה במודה לדאוג לנגישות במוסדות ציבור וכן הלאה וכן הלאה, אז גם בית הכנסת, אז זה אחד מהנושאים, אבל הנגישות זה צלצל לי, זה הדבר הכי חשוב. והתחלתי לחשוב, אמרתי, זה לא סתם אמת, הבעיה היא הנגישות לבתי הכנסת, לא רק לאלה שיש להם בעיות הליכה וליקויים שונים. הבעיה היא שבית הכנסת צריך להיות המקום של כל הציבור היהודי, והבעיה היא רק בעיה של נגישות, לא כיסא גלגלים. בעיה שאנחנו, אנשי התורה, וכל מי שסובב אותם, צריכים לדאוג שבית הכנסת יהיה בהרגשה שזה המקום הכי נגיש. הוא לא מתאים רק לאיזה ציבור מצומצם שחי את חיי בית הכנסת. ובעיניי, הביטוי הזה המשיך לצלצל ואמרתי, זוהי צוותו של רבי אליעזר. רבותיי, נגישות. וכיוון שגם את הנושא של היום הוא יזם, התרבות המקוונת, והממשק עם עולם של לימוד תורה ויהדות, אני רוצה לומר לכם שזה היה נשמע מוזר שאדם שמבוגר, שבקושי מתעסק עם פייסבוק או יודע מה זה פייסבוק, הנושא הזה כל כך תרטר לו, כל כך העסיק אותו. ואכן, מי שקרא בעיתונים לפני שבועיים או שבוע וחצי את הסיפור של החרדים והשבת של הכתב שמבין בזה ושהוא הציל את המצב יהודה שלזינגר, היה רואה שבממשק הזה בין התרבות המקוונת לבין יהדות, אם אין אנשים נגישים שיודעים לפתור בעיה, אנחנו מפסידים. כל מי שבקי בעניין יודע שהחרדים היו הופכים להיות קורבן כל הסיפור הזה, אם לא היה שם יהודה שלזינגר, שהוא בן תורה, שהוא גם כתב, והוא יודע מה זה תרבות מקוונת, והוא לא נתן לעניינים לגלוש לאן שאלה שאנשי הרשתות יודעים להגליש אותה. כולם היו מקבלים את האמירה של אל על להפיל את התיק על ישראל. כן, זאת יכולה להיות פתיחה טובה לכנס הזה, לראות איך אנחנו מנגישים את התרבות המקוונת לעולמם של לימודי היהדות והתורה. עלו והצליחו. תודה.
תודה רבה לדוקטור יעקב עדני. כשמדברים על אמצעים טכנולוגיים בשירות עולם התורה, אין ספק שפריצת הדרך הראשונה בתחום הייתה פרויקט השו"ת מבית אוניברסיטת בר אילן. ואני רוצה להזמין את מר משה חסיד, מנכ"ל תל מערכות, שידגים בפנינו מספר כישורים וחידושים על מנת לנצל טוב יותר את הכלי המצוין
הזה. תודה למארגני הכנס ומוצאי זאת חנוכה שמח. אני הולך להדגים על המסך הזה, אז אם יש אנשים שיושבים באופן שזה לא נגיש, אז אפשר פשוט לקום ולעבור ממול, כי אנחנו כרבע שעה הולכים ללמוד תורה על המסך, נלמד ביחד ונראה מה זה כישורי תורה בחף וכישורי תורה בקוף ואיך הם הופכים את התורה לנגישה. אז עד שזזים, לפני 55 שנה, קשה לתפוס את זה, לפני 55 שנה החלה היוזמה הזו שהיום מוכרת כפרויקט השאלות והתשובות של אוניברסיטת בר אילן. למען האמת זה התחיל במכון ויצמן, פרופסור אבי עזרי פרנקל הגר רעיון ורץ בעולם והביא גם תקצוב ראשון, והרעיון היה לקחת את הטכנולוגיה של המחשוב, שתבינו שמחשב של אז לא היה בגודל הזה. כולנו זוכרים שמחשב, החדר הזה לא הכיל את המחשב הראשון שנכנס למכון ויצמן, וכבר אז כאיש מדעי המחשב הוא רצה להראות שגם בתורה יש דרך לקדם את לימוד התורה באמצעות פיתוח של תוכנה ומערכת ממוחשבת. והשם פרויקט השו"ת נוצר מכך שהשלב הראשון של הפיתוח היה מהז'אנר, מארון הספרים, מהמדף בארון הספרים היהודי, שהוא השאלות והתשובות. כמובן שהיום יש הרבה יותר מזה, יש מהתנ"ך ועד לשאלות ותשובות ולאנציקלופדיה תלמודית וכתבי התורניים ועוד הרבה. אבל אנחנו לא נפליג בפרטים על פרויקט השו"ת עצמו, אלא נלמד ביחד קצת תורה. אנחנו נפתח מעיון בתלמוד הבבלי. נפתח במסכת בבא מציעא, נפתח בדף יוד עמוד א', ושם יש סוגיה, לא נלמד את כולה, אנחנו נלמד קטע קטן מתוכה, ואולי אפילו נגדיל את האותיות, גם זה עניין של נגישות. אז הנה, אנחנו רואים כאן בסוגיה, לא ניכנס למה שקדם לכן, אבל הייתי ורבה לרב נחמן, אני נמצא פה. מציאת פועל לעצמו, באמת דברים אמורים, בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש עם מי היום, הדור עם מי היום. זאת אומרת שהוא הגדיר שעבודתו היא הניקוש והעידור. אבל אמר לו, עשה עם מלאכה היום, כל מה שתעשה היום זה עבורי, אז מציאתו של בעל הבית הוא. ידיו נזכרו לאותו יום עבור בעל הבית. אמר לי שאני פועל די ידו כי יד בעל הבית הוא. אז הוא אומר שפועל, היד שלו היא כמו יד בעל הבית, ולכן זה שונה, אז אי אפשר ללמוד מכאן לעניינים אחרים. ואמר רב, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. הרי פועל הוא לא היד של בעל הבית, עובדה, שיכול להתקפל באמצע העבודה וללכת. אז הוא עצמאי, ואם הוא עצמאי, אז הוא לא ידוע ארוכה של בעל הבית. אמר לי, כל כמה דלא הד הרבה כיד בעל הבית הוא. למעשה, באופן בסיסי הוא שכר אותו לכל היום, אז כיד בעל הבית הוא. כי הד הרבה תמה אחרינה הוא, יש לנו סיבה אחרת, שהיא זו שמשחררת את ידיו. נכתיב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. יש סיבה ערכית אחרת שמונחת מאחורי הסיפור, וזה כי האדם הוא תמיד חופשי, או ליתר דיוק עבד של הקדוש ברוך הוא, ולא עבד של אדם. אנחנו רואים כאן בתוך המסך של פרויקט השו"ת, שיש מי שרגיל לראות אותו בצורה הזאת, כי על דף התלמוד אפשרנו לראות את הדף הן בצורה המוקלדת, כמו כל שאר הספרים, מהתנ"ך ועד הרב עובדיה יוסף, הכל מוקלד בדיוק עצום, אבל בתלמוד הבבלי, בגלל שאנשים אוהבים את צורת הדף, למרות שלא כך ירד התלמוד למשה מסיני, הוא לא ירד במהדורת וילנה, אבל פה יש צורת הדף מאוד מעניינת. צורת הדף פה היא צורת הדף חכמה, לא מתה אלא חיה, כי בדיוק כמו בטקסט, כאשר אני לחצתי על אף על גב קיבלתי את התרגום, אז גם פה הוא יודע לפתוח ראשי תיבות, והוא יודע לתרגם מארמית לעברית, מה הייתה מה, אפילו הצבעתי על מילה בודדת, הוא יודע לפתוח את הביטוי כולו, והירוקים שמתנוססים לנו בתוך הדף, הנה הסוגיה שלנו, והמערב פועל יחזור לו בחצי היום, תמה אחרינה הוא דכתיב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים, הירוקים האלה הם קישורים, קישורים בקוף, עוד מעט נדבר על הקישורים בחף. אז יש לנו פה את הקישור, דכתיב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים. אגב, אשאל אתכם לפני שנציץ פנימה, איפה מסתיים הפסוק? כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים. עבדיים זה עדיין חלק מהפסוק, נכון? טוב, אבל לא כל מי שלומד רואה את זה מיידית. יפה. אבל כשאני אצביע, מספיק שאני מצביע על המילה הירוקה, הוא כבר מראה לי את הקישור מויקרא כ"ה, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, זה הפסוק. ואם אני אקליק עליו, אז הוא גם פותח את הפסוק בדיוק בצורתו, כמו שהוא מונח בתוך פרויקט השו"ת, ובלחיצה אני גם יכול לראות עכשיו את הפרשנים השונים, את רש"י ואבן עזרא ואברבנאל והבכור שור ואת האלשיך הקדוש, על הפסוק, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, ראוי לשים לב, אל כפל אומרו, עבדים עבדיהם. אז הנה האלשיך שואל ועונה מה שעונה. אז אני חוזר חזרה, ראיתי את הפסוק. עכשיו אני אספר לכם סיפור מן החיים. אנחנו היום עומדים בגרסה 26. כל שנה כמו שעון יוצאת גרסה חדשה. המינויים, הלקוחות הקבועים יודעים שאנחנו מציעים להם לשדרג, במחיר מופחת כמובן. ולפני 20 שנה, בגרסה 6 בדיוק, קראו לי בר אילן ואמרו, בוא תראה, הכנסנו לראשונה את הכישורים הללו לתוך הטקסט. דהיינו שמדף התלמוד אנחנו נוסעים במנהרת הזמן, קדימה או אחורה, אחורה בזמן, נוסעים אל התנ"ך. אז הנה, הם הראו לי את הכישורים, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, ואז אמרתי להם, עשיתם חצי עבודה. נהיה שקט בחדר, ישבו שם מנהל הפרויקט וראש צוות הפיתוח ואחד מהמתכנתים, והם הסתכלו עליי ואמרו, למה אתה אומר שעשינו רק חצי עבודה? הבאתי להם משל מידיעה שעלתה ממש באותה שנה, באותם חודשים, שפתחו כביש חדש מצומת מורשה לירקון וקסם. הכביש החדש הזה, כביש הרוחב, כביש 5 של היום, היה חדש. אמרתי להם, סללתם כביש מצומת מורשה לצומת קסם, ושמתם 4 מסלולים ושילוט שאפשר לנסוע רק בכיוון אחד, רק ממורשה לקסם, אבל אנשים רוצים לנסוע חזרה מקסם למורשה. מה הנמשל? כאשר אני עומד על הפסוק, אמרתי להם, אני רוצה שתהיה אפשרות ללחוץ על הפסוק ולהגיד לו, תראה לי מי קשור אליך. תזכרו, אנחנו יצאנו מהתלמוד הבבלי אל התורה. אני עכשיו עומד על התורה ואני רוצה שייתן לי שילוט שמראה לי מי הם כל הכבישים שמובילים אל הפסוק הזה. הם נדלקו, הם התלהבו מאוד מהרעיון. בשפה המדעית קוראים לזה citation index, שזה אומר שכשיש לך מאמר אתה רוצה לראות מי הם כל המאמרים שמצטטים את המאמר הזה. היום חוקרים נחשבים על פי כמות הפעמים שציטטו אותם, לא על פי מה שהם כתבו. כי מה שהם כתבו, הם כתבו, אבל אם אף אחד לא מצטט אותם, אז מי זה מעניין? זה לא חשוב. אז הנה בואו נעשה את זה. נלחץ קשרים, ואנחנו רואים כאן שיש לנו פה 42 מקומות בספרות חז"ל ששולחים לאותו פסוק של כלי בני ישראל עבדים, ומהזוהר ומפרשי התנ"ך 20 פעם, ומהמחשבה והמוסר, ואפילו מספרי שאלות ותשובות. בואו נראה אותם. מה שאנחנו מקבלים זה רשימה שנמצאת פה למטה, ועכשיו אנחנו אפילו נהפוך אותה, למי שמכיר, לתוצאות חיפוש. והנה עכשיו אני רואה כלי בני ישראל עבדים עבדי הם מופיע בעוד הרבה מאוד מקומות. אנחנו רואים אותו באבות הרבי נתן, אני לא אקרא את כולם, אבל בקידושין דף כף ב', מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך וקנה זה אדון לעצמו, היא רצה, מדרש ידוע, שולח לאותו פסוק. בבבא קמא קט"ז, בדיוק הסוגיה שלנו, פועל יכול לחזור בה אפילו בחצי היום. והנה המקור שלנו, אנחנו התחלנו, יצאנו לדרך מבבא מציע דף י'. ובבבא בתרא דף י' שוב, כן? שוב יש לנו סוגיה, ששם, לא ניכנס להכל. ובירושלמי, ובספרי, ובשמות רבא, וכל מדרשי האגדה וההלכה ששולחים, ומדרש זוטה, ופסיקתא רבתי, כולם שולחים לכלי בני ישראל. ותבינו שעכשיו כשמישהו יושב ולומד בעיון את הרעיון שהוא התחיל בו מבבא מציע, הוא עכשיו יכול לראות את כל המקומות ששולחים לאותו עניין. ואני מדלג הלאה, כי אני רוצה להראות לכם שהכנסנו גם את המקורות מהזוהר וגם מפרשי התנ"ך, אבן עזרא על ויקרא על הפרק הזה, וברד"ק בפרק י"ט של תהילים, והרמב"ן ב פרשת יתרו, כולם מדברים על הפסוק שלנו כלי בני ישראל עבדים. ואם אני ממשיך הלאה, אני רואה את המשך חוכמה ואת המזרחי ועוד שוטים שונים, ואני רוצה גולת הכותרת להראות שאנחנו מגיעים גם לחסידות, שמגיעים לרב צדוק הכהן מלובלין ועוד ועוד. עד כאן נסענו במנהרת הזמן לשני הכיוונים, נסענו מהתלמוד לתורה ומהתורה חזרה לתלמוד. אני רוצה לחזור לענייננו. הנה אנחנו בסוגיה, וראינו שגם המילה פועל צבועה באדום, בירוק. למה? כי זה מתאור, לפי העין משפט נר מצווה, אנחנו נשלחים עכשיו לראות ברמב״ם בסחירות ובשולחן ערוך בחושן משפט, שלמד ג' את הפסיקת ההלכה שנפסקה מהסוגיה שלנו, שפועל יכול לחזור בה אפילו בחצי היום. הלכתי לרמב״ם בסחירות, הנה הוא נפתח מול עיניי, אני ברגע אחד יכול לראות הסוחר את הפועלים ואיתו את בעל הבית ולראות במה הוא עוסק, ובלחיצה לראות את הפרשנים עליו, יש לנו 260 מפרשים על יד החזקה לרמב״ם, אבל אני יכול עכשיו גם לבקש לנסוע במנהרת הזמן. אני רוצה לראות מי שולח לרמב״ם הזה. תזכרו, הלכנו מהתלמוד לפסוק, מהתלמוד לרמב״ם, ואני עכשיו הולך מהרמב״ם קדימה בזמן. קשרים, והנה אני רואה שיש שבע תשובות בספרי שאלות ותשובות שמצטטות את הרמב״ם הזה. אני נותן אישור ופותח את המקורות, ועכשיו לא ניכנס ל-54 מקורות, ניכנס רק לשניים, ובזה נמצא את שתי הדקות שרבי עזרא נתן לי. אנחנו רואים כאן בפסקי דין של בתי הדין הרבניים בירושלים, הדין נפסק הלכה ד', והנה אנחנו רואים כאן שיש פה סוגיה שעלתה בפני בית הדין הרבני ונפתח את הפסק דין. במה עסקו? יש פה
תביעת האם לפתור אותה מהתחייבות שקיבלה על עצמה בהסכם בעת סידור הגט מבעלה לזון את ילדותיהם עד התבגרותן, או לחייב את האב להחזיק את הילדות אצלו. אז יש הסכם, והיא כמו פועל, ככה אומרת הפסיקה של פסקי הדין הרבניים. ההסכם הזה, מנסים לדמות אותו לפועל שהתחייב, והרי פועל יכול לא חזור בה אפילו בחצי היום. אמא מול ילדיה, פועל יכול לחזור בו, מנסים לטעון את הטענה הזאת. ואם נסגור את הרמב״ם הזה, את הפסק דין הזה, וניגש לפסק דין של ירושלים, דיני ממונות, אז גם כאן, הרמב״ם בפרק ת' מלכות שכירות הלכה ד' פירש, שהברייתא דתניא שהלכו הפועלים ומצאו שדה כשהילכה, האוקימתא היא ככה וככה, אבל אנחנו רוצים לראות את הפסק דין, במה הוא עסק. הוא עסק בעניין זכות מנהל תלמוד תורה להעביר מלמד מכיתה לכיתה. אז הנה אנחנו רואים שיש לנו פה דרך חדשה לחשוב על הלימוד, ולזה אני קורא כישורי תורה בחף. באמצעות הכישורים הללו שמובילים אותנו בקליק, מה שפעם היה אפשר חלקית לעשות באמצעות ספרי עזר, או לקום מהכיסא ולרוץ לארון ולהביא עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר. אז יש דברים שאי אפשר היה לעשות. לראות את כל התשובות נסמכות על הרמב״ם וכישורים בקוף שמאפשרים לייצר כישורי תורה בכף, שמאפשרים לחשוב אחרת. ועוד כלים רבים יש לנו בתוך פרויקט השו"ת. ואזכיר שאנחנו נמצאים פה גם בהמשך הערב. יש לנו מבצע נפלא שנמצא על השולחנות שלכם, שמאפשר לרכוש בזול מאוד ואפילו בצורה מסובסדת את פרויקט השו"ת. יש משפחה שמסבסדת למי שכותב מאמר תורני. הרעיון הוא שלעילוי נשמת יקירי המשפחה, אנשים ילמדו תורה ויכתבו תורה, שולחים לנו את המאמרים. יש לנו כבר מאות עמודים שנשלחו אלינו על ידי רוכשים, מאות רוכשים שרכשו את המוצר באופן מסובסד. ואנחנו ממשיכים הלאה, בעוד חודשיים שלושה יוצאת גרסה 27, וברוך השם ממשיכים להגדיל תורה ולהאדיר. כולם מוזמנים להצטרף.
תודה רבה למשה חסיד מטל מערכות. הרב קוק כותב באורות הקודש בחלק א', את הרוחניות אין מתקנים בדורנו כי אם במילוי הגשמיות. את הכוחות הגשמיים של תלמידי חכמים שנקלט יפה אור הקודש בלבבם מוכרחים לחזק. וכוחות החומר ומחשבות ורגשות חומריות יתאמצו על ידי כל המכשירים שהם מתחזקים בהם להיות בסיס לקודש. באינטרנט חלו שינויים רבים מאז שאתר ישיבה הוקם לפני כ-19 שנים ועד היום. היום האינטרנט הוא לא רק מאגר מידע עצום או כלי תקשורת שנמצא בידי גופים מסוימים, אלא אמצעי תקשורת של ההמונים, ללא מסננות, ללא פילטרים של אורחים למיניהם. אפילו אישי ציבור וראש הממשלה בעצמו משתמשים באינטרנט בתור כלי תקשורת על מנת לעקוף את התקשורת הקונבנציונלית ולהגיע על קהל היעד ללא מסננות. את זאת כמובן צריך לזקוף לזכותן של הרשתות החברתיות ואמצעי השיתוף השונים, לדוגמה הפייסבוק, הטוויטר, האינסטגרם, פינטרסט וכדומה. נזמין את מנחה הפאנלים, את מר עוזי ברוך, מנהל ערוץ 7, ויחד איתו את המשתתפים. הרב יוני לוי עוד לא הגיע, נכון? הוא טעה במלון, הוא בדרך אלינו, הגיע בטעות בזמן, אבל למלון אחר. הוא מנהל מוקד חברים מקשיבים ורב אולפנית ישורון. הרב עמיחי אליהו, יושב ראש איגוד רבני הקהילות, מוזמן גם כן לתפוס את מקומו. צריך את השולחן להרים. ורבי אברהם אליצור, רב אברהם אליצור מישיבת בית אל, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שהיה אמור להשתתף במושב הזה, אבל עקב הקואליציה הצרה והצבעה שמתקיימת בשעה זו במליאה, נבצר ממנו מלהשתתף. אז בכבוד רב, משתתפי הפאנל.
צריך לעמוד, אני מבין. תמיד המנחים נדפקים. טוב, קודם כל אני שמח להשתתף, לקחת חלק פעיל בכנס הזה של הרב עזרא כהן מאתר ישיבה. הרב יוני לוי יגיע בעוד כמה דקות, איגוד בתי הכנסת, דוקטור יעקב עדני ממכללת ליפשיץ. אנחנו עוד מבוגרי התואר של לפני 20 שנה. אני שמח שאני גם מדבר לפני הרב שמואל אליהו. לא, לפני הרב שמואל אליהו שצריך להגיע, רבה של צפת. כי זה תמיד טוב, לא טוב לדבר לפני, כי אם אתם בוודאי שמעתם את הכלל של השופט אליקים רובינשטיין, שאמר בעבר שלעולם אל תדבר אחרי הרב לאו ואל תשאיר אחרי דודו פישר, אז כך שזה טוב שאני אדבר לפניו והוא יחתום את הערב. הערב הזה גם הוא לכבודו של, לזכרו של אליעזר שפר, ואנחנו זוכרים אותו בערוץ 7, אדם מיוחד במינו. אנחנו רגילים שאנשים שונים, אישים שונים, מבקשים מאיתנו לבוא לשוחח איתם ולראיין אותם, והם הם מבקשים מאיתנו להגיע לבית מלון כזה או אחר, ללאונג', לטרקלין. אליעזר שפר היה מבקש שנראיין אותו והיה ממתין לנו בספסל במרכז ירושלים. הוא היה צדיק, ענב, ולמרות שהוא היה אדם די מבוגר ביחס להרבה מאיתנו, בשנות ה-80 לחייו, הוא אף פעם לא דילג על השנים האלה. הוא הגיע, עזרא? כן? אז תמיד אנחנו יש לנו ככה, אנחנו חושבים שאנשים מבוגרים, בני 80 ומעלה, הם משתמשים בטלפון חוגה, הם לא איתנו בוואטסאפים, באינטרנט, ברשתות, אבל אליעזר שפר ידע להתאים את עצמו ל-2018, לדעת לקדם את בתי הכנסת, את מעמדם של הגבאים, בכלים שמתאימים לשנים האלה, לשנים האחרונות במיוחד. הכנס הזה, המושב הזה יעסוק ביהדות בעולם המדיה החברתית, ודבר ראשון אני אפנה לרב עמיחי אליהו, אני רוצה לשאול אותך, אתה די פעיל, אני רואה אותך בפייסבוק, כותב פוסטים שונים, יש מקום ליהדות בעולם הזה? פעם היו אומרים מה לכהן בבית קברות, מה ליהדות, מה לבית המדרש במקום כמו פייסבוק? מיקרופון יש לך שם, המיקרופון.
טוב, קודם כל תודה על השאלה. אני באמת חושב שבדור הזה, האמת היא, נתחיל מסיפור קצר. לפני שנה בדיוק הייתי בכנס השלוחים של חב"ד. הכנס הזה התקיים ב-770, כולם מכירים את התמונה המפורסמת של חב"ד, שכולם עומדים שם, מצטלמים, אבל לקחו אותנו, מכיוון שהייתי עם אור אבי שיחיה, אז לקחו אותנו לפני ולפנים ועשו לנו סיור בכל התהליכים שהרבי מלובביץ' בעצם הוביל. וחלק מהמקומות שאליהם נכנסנו זה היה חדר גדול כזה, שיש בו טלפונים עם חוגה, המון טלפונים כאלה, ויש שם מין קבלים כאלה. ששאלתי אותם מה זה הסיפור הזה, אז הם אמרו שהרבי היה לו גישה, והגישה שלו אמרה שכל אמצעי טכנולוגי שקיים בעולם צריך להשתמש בו על מנת להפיץ את אור התורה, וככה הוא התחיל בפרסום הניסה שלו, בעיקר סביב חנוכה, ואחרי זה הוא היה מעביר את השיעורים בצורה הזו. גם אני זוכר, כשגדלתי בבית של אבא, הרב שמואל, כשהיה, המציאו את הפלאם, זוכרים מה זה היה? יצור כזה, לפני שהמציאו את האייפונים ואת הגלקסי למיניהם, אז כל אמצעי טכנולוגי, אבא היה מחזיק ביד, והיה לוקח את זה לסבא להראות לו ולעניין אותו, לסבא זיכרונו לברכה, להראות לו ולעניין אותו ולחשוב כיצד ניתן להשתמש בכלי הזה על מנת להפיץ תורה. יותר מזה, אני חושב שכשאנחנו לא נמצאים שם, שאנחנו לא משתמשים בכלים האלה, אנחנו משאירים את הקרקע לאנשים אחרים, לדעות אחרות, ואיפה שאתה לא נמצא, אתה פשוט לא נמצא, דעתך לא נשמעת, עמדתך לא מתקבלת, ואם אתה נמצא שם, ואם אתה נמצא שם בצורה רצינית, ראותה, נכונה, אתה משנה עמדות. יש לי המון המון, כשהתחלתי לכתוב בפייסבוק, גם חששתי מהכיוון הזה, גם חששתי להיגרר למקומות שבהם אני לא רוצה להיות, ונוצרו לי המון המון התכתבויות, היכרויות עם אנשים, שאין שום צורה אחרת בעולם שהייתי מצליח להגיע אליהם, לתקשר איתם. אנחנו זוכרים את הספר של חנן, איך קוראים לזה? של חנן פורט? מה? את ענת, את ענת, כן, שהוא היה מתכתב. לי אישית יש עשרות אנשים שאני מתכתב איתם, גם מהקהילה הגאה, גם מחוץ לארץ, והכל בעקבות הכתיבה בתוך הפייסבוק. ככה שאני חושב שבאמת יש רבנים שמקומם לגדל תלמידי חכמים, מקומם בבית מדרש ולהקים את הדור הבא, ובנוסף אליהם יש רבנים שהפנים שלהם צריכים להיות פנים לציבור.
פעם אבל אמרו לנו שאסור להכניס טלוויזיה הביתה. בעצם מה שאתה עושה, אתה במרכאות מכניס טלוויזיה הביתה, אתה חושף אותנו, את ילדינו, לעולם הפייסבוק, שלא תמיד אנחנו רוצים להיות שם, ולא תמיד אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגלשו שם. איך אתה מצליח לנווט בין החינוך למה שאנחנו רוצים לעשות לבין המטרות שלך?
זו שאלה אחרת, זאת אומרת, אתה שואל האם אני מכניס טלוויזיה? אני נכנס לטלוויזיה. זה שתי דברים שונים. כשאני, אם אני ניזון מהפייסבוק, אם אני כל הזמן יושב כדי לקבל ולקלוט אותו, אז אני באמת מכניס טלוויזיה הביתה, כמו שאמרת. אבל אם אני כותב בפייסבוק, אני לוקח את הערכים של בית המדרש, אני לוקח את השקפת העולם שלנו, לומד לתרגם אותה לשפה שהציבור יכול להבין אותה, ורץ איתה קדימה בתוך הפייסבוק, אז אתה רואה שזה משפיע.
כי אתה מנסה להשפיע, או שאתה רוצה שכל אחד מהיושבים כאן יחשף לדברים שלך? זאת אומרת שאתה פונה לקהל הדתי כדי להעביר לו מסרים, או שאתה בכלל פונה לקהל הפייסבוקי, ודרך הפייסבוק, המכשיר התמה הזה, אתה מעביר מסרים?
אני לא כל כך מקבל את ההגדרה מכשיר תמה. זאת אומרת, מה זה מכשיר תמה? סכין הוא תמה, הוא יכול לחתוך.
אינטרנט רימון למשל מסנן את הפייסבוק והטוויטר.
המכשיר הוא לא תמה. אפשר לעשות בו שימוש לא נכון. אפשר לעשות בו שימוש מקולקל. יכול להיות שאנחנו אומרים שהפיתוי גדול, אבל המכשיר כשלעצמו בוודאי שלא תמה. עכשיו השאלה היא כרגע איך אני מתייחס לכלי הזה. היושבים פה בחדר פחות מעניינים אותי. אני חושב שמעניינים אותי רק מזווית אחת, וזה הזווית שבו כל אחד שנמצא פה בחדר והראש שלו מובנה להשפעה ציבורית והוא לא משתמש בכלי הזה, הוא חוטא לשליחות שלו. יש בתוך הפייסבוק, בתוך הרשת החברתית בכלל, לא רק בתוך הפייסבוק, המון המון כוח להשפיע ולהניע תהליכים, עד כדי הפלת ממשלות. אנחנו זוכרים מה היה באביב הערבי, זה ישב על המערכת של הרשתות החברתיות. ההפגנה שהייתה בהפגנה החברתית ישבה על גבי הרשתות החברתיות. כל מי שרוצה להשפיע על הציבור, אני לא מדבר על בית מדרש, אני לא מדבר עכשיו על ישיבה, לא חושב שכל בחורי ישיבה עכשיו צריכים להיחשף לפייסבוק, אבל אנשים שבנויים לאינטראקציה תמידית עם הציבור בישראל, והם לא משתמשים ברשתות החברתיות האלה, אז במקום להפיץ לאלף איש, הם מפיצים ל-50 איש.
כן.
במקום להפיץ
אני גם אומר שגם כלי התקשורת, גם אתרים כמו שלנו, נפגעו כלכלית מעוצמתו של הפייסבוק. מעוצמתו של הפייסבוק, זאת מאחר ואנשים כמוכם, חלקם מחזיקים בחברות שונות, במוסדות שונים, ורוצים לפרסם משהו, אז פעם הם היו באים לאתר כלשהו ומפרסמים. היום יש להם את הפייסבוק שיודע לטרגט מלשון מטרה, אנשים בני 18 עד 28, תושבים מאזור המרכז וירושלים, מה שקשה היום לאתרי אינטרנט לעשות, ובכך אנחנו מחזקים את הפייסבוק, וכל אחד בעצם מקים לעצמו אתר חדשות או אתר משלו. כל אחד שיש לו איזושהי בעיה הוא מציף אותה בפייסבוק ומיד מקבל ריקושט מאותה חברה או מאותו מוסד שנגדו הוא מתלונן. אני רוצה לשאול אותך, אברהם אליצור, אתה כותב באתר ישיבה, או עצמאי, גורם, הבנתי. אחרי זה עוברים לעצמאי. אחר כך זה כבר שולחים חשבוניות. אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת לכתיבה בפייסבוק? כי אני האמת רואה הרבה רבנים שלא יודעים, זה לא רק רבנים, אבל גם אחרים, אנחנו מדברים על התחום הדתי, שלא יודעים באמת להתבטא באינטרנט, ואם מזמינים אותם לאיזה אולפן טלוויזיה, אתם רואים מיד שהם יודעים להעביר שיעורי תורה, אבל הם לא יודעים להופיע בטלוויזיה. אם אתם שמים לב, אז כשמראיינים אותם הם מסתובבים עם הכיסא, כשם כיסא כזה מתגלגל, ואנשים לא יודעים איך להעביר את המסר, לא יודעים איך להתבטא בטלוויזיה. איך בכלל הגעת לפייסבוק?
טוב, קודם כל פייסבוק זה הרבה בעולם שלי, זה ניסוי וטעייה. זאת אומרת, זה בעצם הבמה הראשונה שאני כותב באופן מסודר. תמיד היה לי הרבה מה להגיד, וכשיש לך הרבה מה להגיד, אז אתה בא לחבר שלך ואומר לו, שומע, חשבתי על רעיון כזה וכזה, ואז אתה בא לעוד חבר ואומר, שומע, חשבתי על רעיון כזה וכזה, בחבר השלישי, או שנמאס לך לחזור לרעיון, או שנמאס לחברים ממך. ומה שאתה עושה בפייסבוק זה פשוט אתה מפרסם, ויש, אתה מתחיל בעשרה אנשים שמכירים אותך, 100 אנשים, 1,000 אנשים, תלוי כמה אתה מצליח לעניין, ואנשים פשוט קוראים.
אתה לא אומר מעניין, איך אתה מצליח לעניין אנשים?
קודם כל זה גם הרבה עבודה. זאת אומרת, אני בערך 3 שנים כותב בפייסבוק, התחלתי בדברים שלא, כאילו, כתבתי כל מיני דברים, לאט לאט אתה לומד דברים. קודם כל, כמעט כל דבר שאני מפרסם, אני קורא כמה פעמים לפני הפרסום ומוריד. צריך להיות באורך מסוים. זאת אומרת, פייסבוק זה במה שהיא מוגבלת וקצת חבל. 500 מילה זה משהו שעובר, 700 מילים, 800 מילים זה עובר, 1,000 מילים כבר איבדנו.
אגב, כמה מהמשתתפים כאן יש להם פרופיל בפייסבוק? הבנתי, תם הפאנל? יפה, לא, זו התחלה. אנחנו נראה שנה הבאה, מה יהיה?
יש לנו בחוץ עמדה שפותחים...
שפותחים פרופיל בפייסבוק, כן. בכלל, אתם קוראים פוסטים ארוכים? כתבות ארוכות, או שהיום אנחנו נהיינו 4 שעות, זהו, 4 שורות הראשונות הן אלה שקובעות האם הוא ימשיך לקרוא את המאמר או שילחץ על ה-X מצד שמאל. אתה היום חושב שאתה הולך לפתח את הכתיבה שלך בפייסבוק?
זה דבר שהולך ומתפתח, כן. קודם כל, כמו שאמרו, כן, 4 שורות הראשונות זה משהו שתמיד צריך לזכור. זאת אומרת, אם במשפט הראשון, שזה חיסרון, זאת אומרת, זה מעיד על רשת שהיא קצת רדודה באיזושהי רמה. אבל כן, זאת אומרת, הרעיון של פייסבוק זה שזה מציע לך כל כך הרבה דברים מעניינים, שרק ככותב צריך לתפוס את הבן אדם במשפט הראשון. זה דבר שלוקח זמן לפתח.
אינטרנט זה לטוב ולרע, אני חייב לומר לכם שגם כשאנחנו מבקשים מאנשים לכתוב כתבות, אז יש גם תשלום אחר מי שכותב כתבות לאינטרנט, ותשלום שונה למי שכותב בעיתון. בעיתון, בגלל שאנחנו הדתיים, יש לנו סוג של מונופול, כן, אנחנו הרי אף פעם לא נגלוש באינטרנט בשבת. תמיד יהיה לנו את הנייר הזה שאנחנו נחזיק, ובדרך כלל אנשים קוראים בשבת לעומק כתבה. תסתכלו על עצמכם באינטרנט, אתם בדרך כלל עוברים עם הטלפון, עושים משהו ככה עם האצבע, בגלל זה גם אנשים פחות משקיעים גם כספית וגם בכתיבה עצמה. כי אתה חלף עם הרוח, מה שנקרא. בשבת אנחנו באמת יושבים ומשקיעים עם העיתון, פותחים את העיתון וקוראים כל כתבה לעומק. תגיד, היה משהו שאתה פרסמת והתחרטת עליו? אני רוצה להזכיר לכם, בפייסבוק אפשר לעשות דיליט ולמחוק. בעיתון, מה שהודפס, גמרנו, עיתוני ב7 שיצאו, כל מילה שכתובה שם יצאה, אי אפשר לעצור את זה. באינטרנט אפשר לצלצל ולשנות מילה או להחליף תמונה. מה אתה אומר? התחרטת פעם?
קודם כל, בשנה הראשונה שלי בפייסבוק, אני חושב שבערך 1/4 מהדברים שפרסמתי מחקתי. הייתי מפרסם בערך דבר ביום. כן, לפעמים פרסמתי סתם איזה רעיון, איזה משהו, וראיתי שאנשים לא התעניינו, התנגדו, כתבו לי, לא מסכים, כן מסכים. אמרתי, טוב, ניקח צעד אחורה. מעבר לזה, אני יכול לרדת לדוגמאות. היה לי פעם שכתבתי, היינו בשבת סמינריון, אני ואשתי, כמדריכים. פעם ראשונה שהייתי שם, וכתבתי קצת חוויות שפעם ראשונה שהיינו וכולי וכולי. ביום ראשון אני קבל טלפון וכתבתי, התפתח איזשהו דיון, וקצת מעבר למה שחשבתי על כל הנושא הזה, סמינריונים, זה טוב, זה לא טוב. שזה כבר משהו שאני אומר, אני פתחתי סתם לשתף באיזושהי חוויה, והתפתח דיון. ביום ראשון מתקשר אליי מי שהיה שם הבוס שלי ואמר לי, מה פתאום אתה כותב באינטרנט שזה פעם ראשונה שלך? אנחנו הבטחנו לגוף שעבדנו איתו שאנחנו מביאים למדריכים מנוסים. עכשיו לך תספר להם שהיינו שם 8 מדריכים ושבעה היו שם פעם שלישית עד עשירית ואנחנו היינו הראשונים שזה. אני במקרה הייתי היחיד שכתב, במקרה זה הגיע במקרה או שלא במקרה, זה הגיע למנהלת של ה... ולך תחזיר את
זה. זה גם כוחו של האינטרנט, כל לינק ש... יוצא לאוויר, הוא מגיע לכל רחבי העולם בשניות, בניגוד לכלי תקשורת אחרים, כמו רדיו, היום יש גם אינטרנט וכו', אבל עיתונות, שעיתונות מודפסת והיא מוגבלת. הרב עמיחי אליהו, אתה פעם התחרטת על משהו שכתבת? אני יודע שאביך לא מתחרט על שום דבר שהוא אומר בכלי התקשורת, אבל האם לך יצא קצת ככה, אולי לא מחקת, אבל אמרת, פישלתי.
קודם כל אני רוצה להצטרף, אני אענה לתשובה שלך אבל בסיבוב קטן. יש צדדים מסוימים בפייסבוק שבהם אתה כותב ומגיב, זאת אומרת, זה ניסוי ותהייה שאין אותו לצורך העניין לכותבי עיתונים. והיתרון הזה הוא יתרון גדול מכיוון שאנשים מחפשים הרבה פעמים, דמיינו שיש לך איזה חדר שבו אתה נותן למישהו לקרוא את הדברים שאתה כותב, והוא מחזיר לך על זה פידבק, והוא נותן לך על זה דגשים ואתה רואה אם הוא אוהב או לא אוהב, וזה מקום שבו אדם משתפשף הרבה בכתיבה שלו, הוא רואה כמה, כמה השפעה יש לה, והאם היא קולעת באמת לתחושות של העם. אלא מה? יש לזה גם צד הפוך. הצד השני שאתה מתמכר, או עלול להתמכר, ללייקים, לחיבה של הקהל, לזה שהקהל, האם הדברים שאתה כותב הם מעניינים את הקהל, או אם אתה טיפוס שאוהב לעצבן את הקהל, אז האם הם מעצבנים את הקהל, אתה... עלול להתמכר לשדר הזה, ופחות לדברים שאותם אתה רוצה לשדר. אני אספר לכם סוד, סוד שלא אכפת לי לספר אותו. אני באופן אישי, יש לי איזשהו לקות למידה מסוימת, אני דיסלקט, וכשכתבתי, הייתי כותב, התחלתי לכתוב בפייסבוק, מאוד חששתי מזה, אבל בטבע של משפחת אליהו זה חשש עובר מהר. וקפצתי למים, וקפצתי והייתי כותב בהתחלה עם שגיאות כתיב, אבל היה חשוב לי להביע את הערכים שלי, ולאט לאט השתפשפתי. אז שואלים אם הצטערתי, לא מצטער על ניסיון ותהייה, אני מתקן תוך כדי, אני לא מכפיף את עצמי לכללים של הפייסבוק, שאנשים שמתקנים כותבים נערך ודברים כאלה. אני מתקן, אני יודע מראש שאני לא כותב מושלם, אני יודע מראש שגם לא תמיד אני מצליח לראות את כל התמונה ברגע שאני כותב. בדרך כלל הדברים מתחדדים לי תוך כדי שיג ושיח עם אנשים שמגיבים, אני שמח בזה, ושוב, אני חושב שצריך לקפוץ למים. אני חושב שכל הרבנים שעסוקים במגע עם ציבור ויודעים דבר או שניים על התנהלות ציבורית צריכים להיות שם. אני חושב במקביל, זה מה, נקרא איזה פסקה קטנה ברמב"ם? דקה יש לי?
50 שניות.
באיגרת השמד, איגרת קידוש השם, אז הרמב"ם כותב שם איזה משהו, יצא לי לקרוא אותו בשבת האחרונה. אז זה, כולם מכירים את הסיפור שהיה שם, שאיזה...
כן.
איזה חכם ספרדי כתב שם על אלה על האנוסים, שהם לא יהודים ואסור לצרף אותם למניין וכולי וכולי. אני מניח שרוב הרבנים, תמידי חכמים שפה יודעים. אז הוא כותב שמה, אני אקרא את זה בשתי מילים, מהצד השני של מה שאמרתי. זהירות בדיבור וממה שראוי שתדעו, שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באוזני העם, עד שיחזור מה שרצונו לדבר פעם ושניים ושלוש וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כך ידבר. וכולי וכולי. ועל זה הוא כותב, ראוי לו שיחזור 1,000 פעמים אילו ייתכן זה. וזה האיש שלא עשה הדבר, הוא כותב על החכם שדיבר נגד האנוסים, זה נעלם לי פתאום. שנייה, אני אחזור לזה. אילו היה כותב ככה, כן? אילו היה כותב את העניינים הנכבדים בתופס, אז הוא היה נופל מכל הטעויות האלה. ולכן פה הרמב״ם גם מציג עמדה שהיא הפוכה ממה שאמרתי, אבל אני חושב שבסופו של דבר היא משלימה. כי האדם צריך להתעמק ולהבין בחומר שעליו הוא כותב, ולא, אני רואה הרבה פעמים רבנים שמתעסקים בנושאים שהם לא ממש מבינים בהם, והם לא למדו אותם לעומק, אלא והם כותבים בפייסבוק, וזה אני חושב שגם יכול להיות לחיסרון. זאת אומרת, זה ראוי שהרבנים יכתבו בתוך הפייסבוק, וראוי גם שאנשים יתקנו את עצמם אם הם טעו, אבל ראוי על גבי כל הדבר הזה להבין דבר לאשורו, לרדת לעומקם של דברים לפני שכותבים את הדברים.
אני חושב שהרב שמואל אליהו לא פתח פייסבוק, יש, אם אני לא טועה, פרופיל של לשכת הרב שמואל אליהו. למה זה? בבקשה, הרב יוני לוי.
ברוך הבא, רב יוני. למה אצל אבא זה בתור לשכה? האמת שאני מכיר את מור אבי, אני לא יודע כמה זמן יש לו לשבת לכתוב ולנסח פוסטים. הזמן שלו עסוק בין... קיצור, כולם...
אבל הוא חדשני.
מה?
הוא חדשני.
כן, הוא נמצא שם, הוא מבין, הוא גם מעודכן במה שעולה שם, אבל הוא לא יכול לנהל את זה מבחינת הלוז. גם אני חושב ש... רבנים רבני ערים זה ודאי שצריכים לעסוק בתורה, שצריכים להיות עסוקים בזה תדיר. צריך פתח לציבור איפה שהציבור נמצא, אבל לא תמיד האדם עצמו צריך להיות נוכח בכל מקום.
זה מעניין מה שאתה אומר. רבני ערים, אתה אומר שהם לא צריכים להיות בתוך הפייסבוק, זאת אומרת, לא צריכים פיזית להתעסק. יכול להיות שהעוזרים שלהם והשמשים שלהם יתעסקו בזה. הם פיזית, אתה חושב שהם לא צריכים להתעסק בפייסבוק?
בהחלט. אני חושב שיש רבנים, לא הייתי רוצה לראות את הרב דרוקמן יושב וכותב בפייסבוק, ולא את הרב זלמן מלמד, ולא את הרב... את הרב עמר ואת הרבנים הראשיים. אני חושב שזה לא נכון שהם יהיו שם. המקום שלהם זה לעצב, כמו תוכנית יתרוק כזאת, לעצב את התלמידי חכמים. אנחנו, הרבנים היותר צעירים, שיש להם ממשק עם כל הזמן, אינטנסיבי, עם הציבור, והם פתוחים לציבור, להם, נכון שזה יהיה במידה, והאדם באמת יודע לכתוב נכון, יודע לרדת לשורשם של דברים, ורק אז הוא יכול לפתוח את הדבר הזה.
כן, הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים, ראש מוקד חברים מקשבים ורב קהילה בעיר פתח תקווה. בכלל, אני רוצה לשאול אותך מה החסרונות או מה המחסום שעומד בפני רבנים כשהם באים להשתמש במדיה החברתית?
אולי המחסום הראשון זה הרגשה שיש לנו כל כך הרבה להגיד, יש לנו תכנים עמוקים, דברים גדולים, איך אפשר לקמת אותם, לגמד אותם, איזה ציוץ בטוויטר, למשפט בפייסבוק. זה באמת מחסום, אבל אני חושב שהלל הזקן כבר אמר שאת כל התורה אפשר להגיד על רגל אחת, ואידך זיל גמור, ובפרט היום שאנשים לוקים בחוסר סבלנות מובנה, אנשים פחות דמויים לדברים ארוכים, ויש אפשרות גם בדברים קצרים להעביר הרבה, אני אתן דוגמה שימושית, הנושא של הלכות שימושיות לקראת חגים. הרבה רבנים משתמשים בכלי הזה, תקציר הלכות לחברי הקהילה, דבר שימושי מאוד בסוכות האחרון. אני חושב שהרבה רבנים קיבלו הרבה תמונות של כל מיני סוכות, זה כשר, זה לא כשר. דבר מדהים שלא היה עד היום. הרבה אנשים מצטערים שתמונות של עדים של טהרה, זה לא עובר בוואטסאפ. כאן כבר אי אפשר לפסוק על פי הדבר הזה. אבל זה כלי מדהים שרב קהילה בהחלט יכול להשתמש בו ורבנים בכלל. אני חושב שצריך לבחור את הזירה. גם באינטרנט, במדיה החברתית, יש כל מיני אופציות. הטוויטר, מי שמכיר, זה מאוד קצר. זה ציוצים, זה מתאים לנשיא טראמפ. רב, יש לו קצת יותר עומק ודברים להגיד, אז יש את הפייסבוק, שזה עליית מדרגה, יש שם מקום, גם לדברים יותר ארוכים. כמובן שזה לא בא להחליף את כל השיעורים והמפגשים הבין אישיים. אני חושב שכל רב יודע, יש אנשים שמגיעים לשיעורים, יש אנשים שלפעמים מגיעים, ויש כאלה שאף פעם לא יגיעו. כמו שהם לא רוקדים בלט, הם לא מאלה שהולכים לשיעורי תורה. זה שיש היום כמעט לכל קהילה וואטסאפ קהילתי, שאפשר לשתף אנשים בדברים, זה מאפשר לרב לגעת בהרבה מאוד אנשים שלפני כן לא היה כמעט גישה אליהם, וממש חבל אם לא ננצל את הכלי הזה.
זאת אומרת שמה שאתה אומר, הרב יוני לוי, שהיית לפעמים ממליץ לרבנים לא לכתוב דבר תורה או לכתוב דברים עמוקים בפייסבוק, כי עצם הכלי הזה, הפייסבוק, ממעיט, מוזיל את דבר התורה הזה, נכון?
יש דברים שלהם באמת מצריך שיעור שלם, ולא באנו להחליף את כל מה שהיה עד היום. אני חושב שאפשר הרבה מאוד לעשות דרך הכלי הזה. אתן דוגמה, עכשיו עלינו את חג החנוכה. בכל קהילה ממוצעת יש הרבה אנשים שהם עובדים במקומות לא דתיים, ובדרך כלל כשעשו את הדלקת הנרות המסורתית, ממי יבקשו להדליק ולהגיד איזה דבר תורה מהדוסה, הדוסה תורן, וזה אתה. רב קהילה יכול לעזור לאנשי הקהילה שלו, לחזק בהם את הרוח הזאת. זה אולי נושא לדבר תורה בשבת, שליחות, להיות שגרירים, להפיץ את הדברים, ולתת להם בוואטסאפ, לשלוח בקצרה, במייל, דברים שהם יכולים להגיד. זה דברים שכן יכולים לעבור, גם במדיה הזאת, ואפשר לעשות מזה דברים מדהימים אחר כך.
אגב, ראיתי שיש כבר לקהילות שונות בארץ אפליקציה, שהם קמים בשחרית בבוקר, הם קמים בתפילה בוירך דוד, אז פעם היינו, היה מישהו שעובר עם קופת צדקה רועשת, והיינו שמים 2-3 שקלים, היום אתה באפליקציה, הוא עובר ואתה לוחץ על האפליקציה, ואתה משלשל לו 2-3 שקלים לקופת צדקה של הבית כנסת, זה מדהים הדבר הזה. בכלל ראיתי בתערוכה שהייתה בלס וגאס, משקפיים חדשים שעומדים לצאת בקרוב, משקפיים של גוגל, חלקם כבר משתמשים בזה פה בארץ, שאתה שם, מרכיב אותם, אתה נכנס לבית הכנסת, ואתה אומר תפילת מנחה, אומר לעצמך תפילת מנחה, ואתה רואה במשקפיים את תפילת מנחה, כמו שהיא. אתה אומר תפילת ערבית, יש לך את תפילת ערבית, אחר כך יכול להגיד אימייל, הוא פותח לך את האימייל, ואתה כותב באוויר גם את התשובה שלך באימייל. זאת אומרת, כל העולם הזה נהיה וירטואלי. בכלל, איך מתייחסים לזה? איך אתם מתייחסים לשימוש, נקרא לזה אולי למכת הסלולר שיש בבית הכנסת במהלך התפילות? שיכול להיות שהוא בדיוק נותן כמה שקלים לבית הכנסת, אבל אנחנו לא יודעים.
הגעתי פעם לאיזו ישיבה, ובכניסה לבית מדרש היה שלט שהיה כתוב, אם אתה נכנס לבית מדרש עם פלאפון, אל תתפלא שאין לך קליטה. אני חושב שזה מסר שצריך לשדר, מרחב נקי. כשנכנסים למקדש מעט, להשאיר את הטלפונים בחוץ. לצערי אני רואה אנשים, בעיקר בתפילות שחרית, שמתעסקים תוך כדי, אפשר היה לדון אותם לקו זכות, שזה בדיוק האפליקציה של הסידור, רק שהם במקביל מחזיקים גם סידור לפניהם, אז הכפילות הזאת באמת מיותרת. לעשות מרחב נקי. דרך אגב, אני חושב שאחד מתפקידי הרב זה לעזור גם לקהילה, ליצור את המרחבים הנקיים. כולם מכירים את תנועת ש"ס, שתיבות שפיות סלולרית. זו קבוצה של כמה אמהות שהודיעו, בין 6-8 בערב, לא זמינות. ליצור מרחב נקי. אני חושב שאנשים מאוד צריכים היום הדרכה, וזה אחד מהתפקידים של הרבנים, לעזור למתן, למנן. דובר עכשיו הרבה על נושא של חוק החסימה, הגנה וכולי. אני חושב שחלק מתפקידנו להוביל את העניין הזה, כי אנשים מתברברים, חולמים, הרבה פעמים הילדים, הזוגיות, המשפחה משלמת את המחיר.
הרב עמיחי אליהו, אני זוכר, הייתי בערך 20 שנה מלווה את סבך, כשהיינו חוזרים בית הכנסת היכל יעקב בקריית משה, היינו מלווים אותו הביתה, לרחוב כנפי נשרים, ואחר כך בחזרה. אני זוכר שהיו בתי כנסת בקריית משה, שבהם אתה מסיים חזרת השץ, הוא מסיים את הקדושה, אומר הקל הקדוש, ואז כבר יש דיבורים, כל אחד מספר דברים. בבית כנסת של הרב מרדכי אליהו, אוי ואבוי אם מישהו היה מדבר באמצע התפילה. אתה רואה את התופעה הזאת של הסלולרי בבתי הכנסת במהלך התפילות?
זהו, אני רוצה להגיד, ביחס, אני גר ביישוב מסורתי. זאת אומרת שיש לנו תפילה, בשבת היה לנו תפילה על עכשיו, ובשנה האחרונה, בזכות כמה חבר'ה שלא עליכם, נפטרו להם ההורים, יש לנו מניין גם בימות השבוע. אבל אצלנו, מי שיכנס עם טלפון לבית כנסת, הבן שלו יצטרך להשלים עניין אחר כך. זאת אומרת, המצב, הציבור הכללי, המסורתי, לא יכול, לא מבין איך אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם טלפון ביד. אצלנו בבית כנסת אין דבר כזה. זאת אומרת, אם יש טלפון, אז שמים אותו בחוץ כדי לקרוא לעשירי שמתעכב למניין, אבל אין דבר כזה. זה, אני בהחלט מודע למורכבות שיש היום. גם אנחנו, לא רק כלפי בית כנסת, אנחנו הרבה פעמים נכנסים טלפון סלולרי לבית, תוך כדי שלא לא ראינו את הילדים כבר שעות על גבי שעות, והם רוצים טיפת יחס, ואתה באמצע שיחת טלפון חשובה, ואתה מתייחס בחוסר סבלנות כלפי הילדים שלך. הבעיה של הסלולרים זה לא בעיה כלפי בית כנסת, זה בעיה מערכתית שאנחנו צריכים לתת לה מענה.
הכי מעצבן זה בהלוויות, לא עלינו, שבמהלך ההספד פתאום מצלצל איזה רינקון כזה, אהבה נגילה. אתה אומר עצמך, בן אדם לא מסוגל לסגור את הטלפון, אז אני חושב מה קורה פה, מה קורה בבתי הכנסת, זה בדיוק אותו דבר.
כן, אני חושב, זה בעיה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת, אבל היא לא צריכה למנוע מאיתנו גישה למקומות האלה, לתקשורת הזו. אתה רואה הרבה מאוד רבנים, לפחות אצלנו באיגוד, באיגוד רבני הקהילות, שעשינו עכשיו, היה איזה כנס של 200 רבנים, ועשינו מין שאלון כזה, ודיברנו איתם על הנושא. אתה רואה שרבנים שהם לא פתוחים לרשת של הוואטסאפ או לרשת החברתית, אז נכון שהתקשורת הבין אישית שלהם, הם מחפים על זה, זאת אומרת, פנים אל פנים, הם משתדלים לחפות על זה על ידי תקשורת פנים אל פנים, אבל בהחלט יש להם בעיה בקשר הקהילתי, הם לא תמיד חלק מהקבוצה הזו. אני מניח שרבנים כמו הרב שמעון או כמו רבנים חשובים שיהיו פה ייתנו לזה מענה יותר רוחני, אבל אני מדבר על הפרקטיקה היישומית של התקשורת. זה ברור שרבנים שלא נמצאים בתוך הקבוצת וואטסאפ הקהילתית, הם משלמים על זה מחיר מסוים. לפעמים טוב לשלם את המחיר הזה, אבל צריך לדעת שזה מחיר.
טוב, כנראה שיש גבולות. לפני שבועיים הייתי בית כנסת בלוס אנג'לס, שבכניסה היה כיור של נטילת ידיים, וליד זה היה שלט מה הפסוורד של הווי-פיי, מי שרוצה להתחבר לאינטרנט בבית הכנסת. אז כנראה פה זה עדיין לא ראיתי, בישראל עדיין לא ראיתי את זה. הרב יוני לוי, אני רוצה לשאול אותך, אתה הרבה מתעסק בחבר'ה צעירים, בנוער, איך אתה רואה את החיבור בינם לבין האינטרנט בכלל והפייסבוק בפרט?
הרבה הורים מעידים שהילדים לא משתמשים ברשתות החברתיות, הם גרים שם. המספרים היום הם שמחצית מילדי כיתה א' במדינת ישראל יש להם טלפון, כשרובם זה טלפון חכם. עכשיו יש פה אבסורד, כולם יודעים שילד עד גיל 9 לא רוצה כביש לבד. מאיזה גיל הוא יכול לקבל סמארטפון להשתמש בו בצורה נבונה? שאלה גדולה. הרי רוב המבוגרים שאנחנו מכירים די מתברברים עם המכשיר העוצמתי הזה. מה יהיה עם הילדים? אבל יש מכבש מאוד חזק, וכולם בכיתה שלי, ואני לא מעודכנת, ומה יהיה? והורים הולכים שבי, וקונים, זה גם מכשירים שהם לא כל כך יקרים היום, ומי שמשלם את המחיר הכי גבוה זה באמת הילדים ובני הנוער. אם דיברנו על רשתות חברתיות, הם היום פחות בפייסבוק, זה יותר לגילאים היותר מבוגרים, כי שם באמת לטקסט יש מקום מאוד חזק, והם יותר באינסטגרם וכדומה, שזה מקומות שהמימד הוויזואלי הוא הרבה יותר חזק שם, תמונות, שיתופים, וגם לזה יש מחירים חינוכיים, ההתמקדות כל הזמן בחיצוניות, בפוזה, בנראות, כל כך הפוך ממה שאנחנו רוצים לחנך, שאדם זה קודם כל אישיות, זה נשמה, יש לו רצונות, זה לא נמדד בכמה לייקים הוא יקבל, והדברים האלה הם פשוטים, ועדיין יש פה סחף מאוד חזק, ואני חושב שממש צריך לעורר פה את ההורים, להתעשת, לעזור לילדים, להיות הורים, להציב גבול. יכול להיות שכקהילה אפילו, אני יודע שבית הספר, חולת הורי כיתה ה' לא מאפשרים מוואטסאפ כיתתי וכדומה, גם כקהילות, לקבל החלטות לעודד את האנשים, לדאוג לעניינים האלה שהם כל כך אלמנטריים, ואף על פי כן, אני אגיד עוד מספר אחרון, מדברים על זה שבציבור הדתי, שזה ציבור שיש לו מודעות, העניין החינוכי חשוב לו, ב-25% מן הבתים, האינטרנט מוגן. המכשירים החכמים זה 10%. תחשבו, 90% מבני הנוער יש להם טלפון חכם, ברוב הבתים זה פתוח לגמרי. מה אנשים חושבים לעצמם? לא יודע. אנחנו מקבלים אינספור שאלות של בני נוער, חברים מקשיבים, הסתבכויות, התמכרויות, נפילות, וממש חייבים פה עזרה. אם אפשר לבנות על החוק שיעשה פה את העבודה בשבילנו, מסתבר שלא. זה בעיקר ההורים והקהילות.
כן, הרב אליהו.
אני רוצה להוסיף מהמקום הזה שאני, האמת היא, לפני 3 שבועות ישב לידי בחור בבית כנסת, בחור שלא היה נראה שהוא גדל בתוך בית כנסת, והחלפתי איתו שיחה בבית כנסת ברימונים, הוא היה חייל במקום. שאלתי אותו איך הוא הגיע לתוך הבית כנסת, איך הוא הגיע לעולם היהודי, והוא סיפר שבשיטוט בפייסבוק הוא חיפש איזשהו נושא, אני לא זוכר בדיוק, על זוגיות, וקפץ לו סרטון של רב שמדבר על זוגיות, סרטון קצר של משהו כמו 2-3 דקות, וממש קצר, וכנראה שהסרטון הזה היה טוב, ומשם הבחור התדרדר לו עלינו, והגיע לשמוע שיעורים של שעות בתוך האינטרנט, והוא מצא את מקומו בתוך בית כנסת. עכשיו, זה נכון, הציבור, אנחנו רואים לפעמים איזושהי דחיות מסוימת, מסתכלים רק על הטקסט הראשון, מסתכלים רק האם זה מושך ויזואלית, אבל יש צמא עמוק לדעת. יש צמא עמוק לתוכן אמיתי. הרדידות הזאת היא בסופו של דבר, היא משחקת לטובתנו. כי אנשים בסוף נמאס להם מרדידות. הם רוצים להקיא מדברים שאין בהם מגע בנשמה. ואם אנחנו נהיה שמה, ואם הרבנים יהיו שמה, ועם אנשים שיודעים לכתוב, הרב קוק דחף אותנו לכתוב, והכתיבה היום היא לא רק כתיבה ברובד של 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 שולחן ערוך או קצות החושן, אלא כתיבה שפונה לציבור. ונכון, יש בה את החיסרון שלה, אבל אם אנחנו נהיה שם, אנחנו נגיע לציבור שרוצה לשמוע אותנו, שנמצא שם ומחכה שנכתוב. אני יכול להעיד על עצמי ביישוב רימונים, שוב, רק על עצמי לספר, ידעתי צער עולמי כעולם רימונים, המון מתפללים מגיעים לבית כנסת, מגיעים לשיחות עומק, מגיעים לשיעורי תורה, בגלל שהם ראו איזשהו פוסט שכתבתי בנושא מסוים, איזשהו פוסט שרב אחר כתב בנושא מסוים. אז נכון, יש את המחיר, אבל המחיר הזה, אני לא מדבר, אני לא רוצה להכניס את הפייסבוק אליי לבית, הילדים שלי אין להם פייסבוק. אבל מי שיושב פה בתוך האולם הזה, ועוד מאות רבנים, עשינו כנס דומה לזה לפני כמה זמן, היו שם כמעט 500 איש של שליחים, אנשים שהם שליחים, הם פולטים, הם לא בולעים. אז אם אתה רוצה לפלוט, אם אתה רוצה, הצידה לעשות את זה בצורה נכונה.
אברהם אליצור, רק שנייה, רגע, בוא, תן לי משפט, הרב יוני. לא היה נעים לי שהאכזבה הזאת זה...
בהמשך לדברי הרב אליהו, אמרתי לצד השלילי לפני שנייה. כמובן שיש פה גם את הצד החיובי, אנחנו עמדנו, הקליפה קודמת לפרי, בסופו של דבר הנחש יהפוך למטה אלוקים, ואין לנו ספק, חלק מתהליך הגאולה זה ההתקשרות הזאת של כל העולם, והאפשרות להגיע עד לכל אדם בבית שלו, בכיס שלו, ולהזרים את התורה. האם כבר גילינו את השיטה, את הנוסחה, איך עובדים על זה? אבל ודאי שזה חלק מהאור של המשיח שהולך ומופיע, גם בדרך הזאת, והרבה בדרך הזאת.
אברהם, אתה באמת, אתה היחיד מבינינו הצעיר, אני חושב שאתה משתייך לזרם החרדלי. מה? לא, אתה יודע, זה הכל יחסי. לפעמים אני מקבל מישהו חדש לעבודה, אז אני שואל אותו, תן לי את שנת הלידה שלך, אז הוא אומר לי 1991. אמרתי לו, לא, שנת הלידה. אז הוא אומר לי 91. אמרתי לו, אתה יודע, נולדת בשנת 91. אוי ואבוי, איפה אני נמצא? אני לא יודע, אני יליד 78, אני הלך עליי, אני צריך כבר לחפש בית אבות. אבל זה הכל יחסי. כמה מהחברים שלך מסתובבים בפייסבוק, או שזה רק אתה, הולך עם זה עד הסוף, עם הג'וק הזה?
אני אחלק פה בין שתי קבוצות של חברים. בישיבה הייתי ממש מהבודדים שיש להם חשבון בכלל, שלא לדבר על גולשים.
ישיבת בטל.
ישיבת בטל, כן, לא יודע להגיד על ישיבות אחרות. כשהייתי בצבא, לכולם היה פייסבוק. חלק אומרים, אברהם, ראיתי שכתבת משהו, אבל זה היה נורא ארוך, אז סימנתי לייק והמשכתי בי לקרוא. אבל נורא ארוך, כן, זה 5 פסקאות, כאילו, אני לא נראה פה על...
כמה מושך אותם השם, אם זה איזושהי אישיות, אושיית פייסבוק, אם זה כל כך, אם זה שם מפורסם, או שלא מתייחסים לזה. פעם שסיפר לי ידידיה מאיר, העיתונאי, מי שמכיר אותו, אז הוא יודע שהוא מיוחס, יש לו ייחוס לרב קוק, למשפחת הרב קוק. ותמיד שהיו מכירים אותו, אז הם אומרים לו, אתם יודעים שהוא הנכד של הרב קוק, אם לא טועה, הוא אחיו של, לא משנה, הוא שייך למשפחת קוק. וכולם אומרים לו, שמי, ידידיה מאיר, זה הרב קוק, וזה. הוא אומר, והיום אני הולך, ואנשים שואלים, מציגים אותי, הוא הנה ידידיה, בעלה של סיוון רב מאיר. איפה אני, הרב קוק, תמיד הייתי הרב קוק, עכשיו אני בעלה של סיוון רב מאיר, עם כל הכבוד לסיוון.
הזכרת את סיוון רב מאיר, זה ממש דוגמה לאישה צעירה, שכמו מגיפה, במובן החיובי, ההפצות שהיא עושה, כל בוקר, הוואטסאפ היומי, הסטטוסים, זה מגיע לכמות עצומה של עשרות אלפים, זה מתורגם לזה 5 שפות. סרטונים קצרים שלה על פרשת שבוע, זה תפוצה עצומה, אז נכון שזה שהיא בטלוויזיה, זה מאוד נחשב, היא אושיה וכו' וכו', אבל הדברים שהיא מביאה, זה דברים שכל רב ממוצע, רעיונות, הערות, קצת השראה, יש לנו את הדבר הזה בידיים, צריך להוציא החוצה.
יש משמעות, אברהם, לשם? למותג?
מה, המותג ליצור?
כן.
קודם כל, אף פעם לא ניסיתי לכתוב תחת שם אחר, אז אני לא יודע כמה מהקוראים מתייחסים לזה.
אבל יש עוצמה לפוסט, ולא משנה מאיפה הוא יגיע, ברגע שהוא פורץ לתוך הרשת, הוא...
כן, קודם כל, אני אגיד לך משהו בהקשר ששאלת קודם על דברים שמתחרטים עליהם. פעם פרסמתי משהו, כמה חודשים אחרי שנכנסתי לפייסבוק, משהו שאני שלם איתו, היה איזושהי שערה, סביב איזשהו ארגון שמאל, וכתבתי באדום. זאת אומרת, כתבתי, אני לא מזדהה, אבל, אבל כך וכך וכך. אחד האנשים שם שיתף את זה בדף הרשמי של אותו גוף, הוא כתב, אברהם אליצור, נכדו של אורי אליצור, תלמיד ישיבת בית אל, מדבר על כך וכך וכך. אמרתי, אני כתבתי את זה כאברהם, אני לא כתבתי את זה, כאילו, אני לא רוצה לייצג פה לא את הישיבה שלי ולא את סבא שלי ולא אף אחד אחר.
זה סיפור שמתאים למשפחת מאיר, גם הוא נכדו של אורי אליצור. אתה תמיד הולך עם השם של הנכד של אורי אליצור. אנחנו מסיימים את המושב הזה, ומה קורה כרגע, עזרא? מוסא ברלין ינעים את הדקות הבאות, ואחר כך אנחנו ניפגש למושב נוסף.